אנחנו בבבא בתרא, פרק שישי. מזל טוב לכל המסיימים לפנינו, את הפרק חמישי. בעזרת שם פרק הזה נצליח יותר. שעת שלום ליואל, ודאי. ונקדיש את הלימוד שלנו היום לשר השם נביא את הבתו והברתה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה והחלמה גמורה מהירה. המוכר פירות לחברו וזרן ולא צמחו, והגמרא נוקטת שאם אתה מכרת פירות, אתה ידעת אם הפירות האלה יכולים להצמח או לא, וההבנה הפשוטה היא שמכרת פירות והבן אדם רוצה לזרוע אותם, מדובר פה פירות יכול להיות גם תבועה, ואפילו זרע פשטן שעל פי רוב אנשים זורים, אבל יש אנשים שאוכלים את זה, זה תרופה, מי שיש לו נזלת זה מייבש אותו, היום יודעים שיש זה אומגה 3, השמן של זרע פשטן, אז טוב, יכול להיות שהוא קנה את זה לעשות תה מהזרע פשטן. אומרת תנא קמא, אינו חייב באחריותן, לא אחריות שלו שזה לא מצמיח. מה, אולי קנית את התבואה לעשות עם זה קמח? מי אמר שקנית את זה לזרוע את זה? אתה לא פירטת את זה במחר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, זה עוני גינה שאינה נחלין, חייב באחריותן. אם זה משהו שוודאי לא אכיל, אז ודאי שהוא חייב, כי על דעת זה הוא קנה את זה לזרוע את זה. עכשיו הגמרא תדון פה שלוש שיטות, אם רשב"ג חולק את תנא קמא, אז יחסו אומר שרב רשב"ג הוא כן תנא קמא, כי הרי גם תנא קמא, מה תנא קמא אמר? על זרע פשטן אינו חייב באחריותן, כי זרע פשטן יש מי שאוכל, אבל מה תנא קמא יסבור בזה עוני גינה? לכאורה תנא קמא לא חלק על רשב"ג, אז קשה לגמרא פה, האם רשב"ג בעצם חולק על תנא קמא. אז אנחנו נראה בעזרת שם היום, זה הדף של היום, צדיק ג', נגיע לזה בעזרת שם. אומרת הגמרא, איתמר, המוכר שור לחברו ונמצא נגחן. אז גם כשאתה קונה שור, אתה קונה אותו כי אתה רוצה לחרוש איתו. רב אמר, הרי זה מקח טעות, או מקח חוזר. שמואל אמר, יכול לומר לו, לשחיטה מחר תבלח. מה? מי אמר שאתה הולך לחוש עם השור הזה? הייתי בטוח שאתה שוחט אותו מיד. ולך זה יגברא דזם לנכסתא לנכסתא, יגברא לאי לרדיה לרדיה. בוא נראה. אם זה בן אדם שקונה, הוא טבח, הוא הולך לשחוט, אז ברור שהוא מחר צריך כדי לשחוט. אם זה בן אדם ש... הוא לא טבח, אבל הוא כן חורש, יש לו שדות, אז
לך ראשון. אבל אני גם הפוך, לא? אם זה מוכר.
יפה, יפה. אומרת הגמרא, בגברא דזבין להכי ולהכי. זה בן אדם שיש לו גם, הוא גם טבח וגם יש לו שדות. ולך זה דמי איך הנינו? בוא נראה, רגע, אם הוא שילם מחיר של בשר, או מחיר של שור, שחורש. עונה הגמרא, לא צריך הדייק רביסרא וקם בדמי רדיה. מדובר שהבשר כל כך יקר שזה עלות של שור לחרישה. אומרת הגמרא, אי אחי למי נפקא מינה?
חרישה יותר יקר.
כן, אז הגמרא אומרת, אבל הבשר כל כך יקר שגם שור שאתה שוחט שווה כמו שור שאתה חורש פה.
למה זה יותר יקר? כי הוא מעולף כאילו ממש בדרך? סתם, יותר חזק?
כן, גם שור כחוש.
גם זה שר, כמו שישר אחרי יותר זמן.
שור זקן אתה יכול לאכול, שור זקן לא יכול שחתו. יש הרבה יותר שברים שיכולים לאכול מאשר לחוש. אומרת הגמרא, יחי למה נפקא מינה, אז מה זה משנה? מה בן אדם טוען? אני קניתי לחרישה, אז מה? אז תמכור את הבשר ותקנה אחת לחרישה. אומרת הגמרא, נפקא מינה לטרחה, בן אדם אומר, אני לא מעוניין לשחוט, למכור את הבשר, לקנות שור אחר, זה לא מעניין אותי. היחידה, מי אומרת הגמרא? היא דלק להשתלו ממיני, אם מדובר שהמוכר אין לו כסף. אז מה הוא טוען? אני רוצה שתיקח את השור הזה, תשחוט אותו, תביא לי שור אחר, תקנה לי שור אחר. מה? זה לא הגיוני מצידו לעקב תורה בזוזה. גם אם אתה אומר שהוא חייב לך כסף, שווה לך, אם אין לו כסף לתת לך, תחזיק על מה שיש לך. דאמרין שכי יש ממרה שאנשים אומרים, מן מרי רשבתך, מהאדם שחייב לך כסף, פארי אפרה, אפילו סובין, אפילו פארי אפרה, תפרע ממנו. מה שהוא מוכן לתת לך, יש לך יד על הכסף, תיקח את זה, לא משנה מה.
נותנים לך תיקח.
מה? נותנים לך, פה הכוונה היא עד שתיקח אותו לדין, עד שיוציאו ממנו אגורה. ברגע זה, יש לך כסף שהוא חייב לך, תיקח את זה. אז מה הדיון פה? למה הוא רוצה להחזיר לו את השור? זה לא הגיוני. לא צריכה, דיקה להשתלו ממני, מדובר שהוא רייכמן. אתה יכול לקחת את השעון שלו, זה יהיה שווה את הכסף. יש לו מלא כסף שאתה יכול לגבות ממנו. אז במצב כזה הוא טוען, אני לא רוצה לשחוט את השור הזה. אתה תשחוט את השור, אתה תביא לי שור יותר טוב. והוא לא דואג שאין לו כסף, כי הוא יודע, הוא ייקח ממנו את האוטו, ייקח ממנו אלף נכסים שיש לו. אז הוא לא דואג על זה. רב אמר, הרי זה מקח טעות, למה? בתרובה סנינן, ורובה לרדיה זבני. בממונות, אני גם הולך אחרי הרוב, ורוב האנשים קונים לאחר אישה, ואם אתה ידעת שזה שור נוגח, אז זה מקח טעות. ושמואל אמר לך, כי אז לינן בת ערובה באיסורה, בממונן לא. רב ושמואל הלכה כמי? בממונות הלכה כשמואל. כפי שאתם אומרים כבר את הסימון של אין משפט. שמואל אומר...
גם רובה, זה כמו שאמרתי מקודם, שזה גם תלוי על איזה רובה. רובה של מוכרים, רובה של קונים, רובה של המקום, רובה של...
אוקיי.
אלף רובות.
בסדר, פה הכוונה היא שרוב מחר זה לצורך כזה דבר. ובמחר קלאסי אני אומר, זה מקח טעות, כי זה רוב מחר זה לא על דעת שאני הולך לשחוט את השור. אתה ידעת שזה לא דעתי, מקח טעות. אומר שמואל, אני לא אומר רוב בממונות. בממונות אני לא אומר את זה. עכשיו, יש פה רבינו גרשום מאוד מעניין. רבינו גרשום נכנס פה להגדרה של רובה, ותוך כדי מסביר לי את ההגדרה של כל קבוע כמחצה על מחצה, אז למרות שזה לא הסוגיה שלנו, נלמד אותו רגע, כי זה סברות חשובות. אומר רבינו גרשום, ושמואל אמר, הועיל דאגב רזבן להכי ולהכי, והיה קר בישרה וקם ברדיה, מצי למימר למוכר לשחיטה מחרטיב לך, הוא יכול לטעון לו, אני מחרתי את זה בשביל זה, דכי אזלינן בת ערובה לעניין איסורה, כגון, 9 חנויות מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה. עכשיו, אם אני נכנס לחנות, לא יודע מאיזה חנות קניתי, או כל האטליזים הם באותו חניון, ושם בחניון אני מוצא חתיכת בשר מול כל החנויות האלה, אז אני לא יודע מאיזה חנות זה יצא, נכון? מישהו נפל לו בשר ללא סימן מאחד מהחנויות האלה. אז אני אומר, זה קבוע. יש לי פה 9 חנויות ואחת, 9 כשר, אחת טרף.
יש מקרים מה שאמרת עכשיו, לא?
כן, לא.
כל זה פריש, מי הוא הפריש? בסדר,
אבל זה לא פריש. אני אומר, זה לא פריש. פה מדובר שהילד מביא הביתה בשר, אני שואל אותו, מאיזה חנות מהעשרה קנית? לא יודע. לא יודע, לא אמרת לי אבא.
זה קבוע.
אז אני אומר, או בחניון שלפני כל החנויות, זה גם קבוע.
זה לא פריש?
זה לא פריש. בחניון לפניהם זה לא פריש, לא.
מה זה נקרא פריש?
פריש זה מחוץ לעיר, זה כבר דיון. נו, זה הסוגיה שם. הלאה, בוא, אומרת הגמרא.
צריך איוש.
אומרת הגמרא, פריש זה ש... טוב, אומר הרבינו גרשום, כגון 9 חנויות מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת, הוא יסביר לנו, בשר נבלה, דאבלי קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כלומר, כיוון דאותה חנות נבלה קבוע ביני הנעיד החנויות המוכרות בשר שחוטה, חשבינן שכל חצי החנויות מוכרות בשר נבלה ואסור. אני מסתכל על זה ואני אומר, רגע, עכשיו יש לך ספק, זה זה או זה זה? יש לך ספק פה, הבשר הזה, הוא זה או זה, אז על הבשר הזה אני אומר בעצם, יש לי ספק שהוא, אני יכול לומר, זה כאילו כל חנות היא חצי חצי, כי בעצם אני יכול להסתכל על הבשר ואומר, אולי זה, אולי זה. אז אני מתייחס לספק כספק שקול. ובנמצא, אבל אם אני פתאום מצאתי חתיכת בשר עכשיו, אני יודע מאיפה הבשר הזה בא? רוב הסיגים, הוא בא מאחת מהחנויות האלה. אם אני תולה בחנויות האלה, אז אני אומר, בסדר, הבשר הזה עכשיו הוא לא שם, אני לא יודע מאיפה הוא בא בהכרח, אבל אני צריך ללכת, אז אני הולך על הרוב. ובנמצא, הלך אחר הרוב, דקול דפריש, ברגע שזה פרש, אני לא עומד פה בספק, רגע, לאיזה חנות הוא נכנס, אני לא יודע. אתה לא יודע לאיזה חנות נכנסת, טוב, אז פה יש לי ספק, אני אומר, או זה או זה, אני לא הולך אחרי הרוב, כי זה בעצם, יכול להיות שהוא פה, יכול להיות שהוא פה. אז אני מסתכל על הבשר הזה בקבוע, אני אומר, בעצם יש לי ספק על הבשר מפה או מפה. כשזה פרש, אז אני לא מוגדר שהספק הוא בהכרח או מפה או מפה. לא יודע מאיפה הבשר הזה. אני אתלה, ברגע שאני תולה, אז אני תולה ברוב. אני תולה שהוא בא מהחנויות של העיר הזאת. אתה תולה שהוא בא מהחנויות, אז מאיזה חנות אתה תולה? תתלה ברוב. כן? זה החידוש פה, פרבנו גרשום. הרבינו גרשום פה נתן לנו הגדרה, אני הסברתי את הרבינו גרשום, יש הסבר אחר שאפשר אמר ברבינו גרשום, ואז הלשון חשבינן של הרבינו גרשום, השאלה היא האם הוא אומר לי סברה בדאורייתא, או הוא אומר לי חשבינן שזה שיקול דרבנן, כן, נכון. אז יש פה לדעתי שתי הבנות ברבינו גרשום. בפשטות אנחנו אומר שזה, טוב, נשאיר את זה תלוי, הלאה. גבי ממונה לא אזלינן בת ערובה, ואמתון הכי, ובגלל זה, אם רצה לוקח להוציא מן המוכר, יביא ראיה דל רדיה זווין, יד המוכר לעליונה, אתה רוצה להוכיח שזה מקח תות, תוכיח. אז ישנו פה מחלוקת יסודית, בגלל זה חזרנו היום להתחלת הפרק, גם שיהיה לנו פרק שלם בעזרת שם, מהיום ואילך כולנו נדביק ונעמוד בזה, ונשלים לפחות את הפרק הזה כמו בני אדם. אז ישנו מחלוקת בסיסית שעליה תסתובב עכשיו הגמרא, הדיון בגמרא בעצם כמעט עד המשנה, עד סוף העמוד הדף הבא, יהיה על הנושא הזה. האם בממונה הולכים אחרי הרוב? שמואל אומר לא, רב אומר כן. סימן, אישה ועבד, שור שורין ופירות. מי תווה? עכשיו ננסה להביא הוכחה. האישה שנתלמנה או נתגרשה, ועכשיו היא באה וטובעת את הכתובה, מי שצריך לשלם את הכתובה טוען, נו, את לא היית בתולה, את רק מקבלת מנה מהזוז, היא טוענת, מה, התחתנתי בתולה, אני מקבלת 200 זוז. אז, היא אומרת, בתולה ניסיתי, והוא אומר, לא חיה לאלמנה נסתיך, אם יש עדים שיצא בין ומה, שלם היה מנהג, שסביב האישה היו שמים איזה, הנה מה, איזשהו כיסוי, שהכיסוי הזה, אם היא הייתה צריכה להירדם, אתה הולך לישון, אף אחד לא היה שם לב, זה היה מכסה די יווה, אז זה נקרא הינומה, שיכולה לנמנם בתוכו, ואף אחד לא שם לב. בראשה פרוע. לא יודע.
לא, אבל כאילו, ראיתי את זה גם אצל רב אבו, שהוא כותב את זה שככה עושים את ההינומה.
מה, אהבה מאוד?
לא, שהיא לא יכולה לראות, ולא כמו היום שזה שקוף כזה.
כן, זה ככה אשתי עשתה, ככה מובא, כמובן, אפילו ברמה, יש בזה עניין שהיא לא תוכל לראות טוב. שמביאים לה את הטבעת, בגלל זה נוהגים לשאול את העדים האם הטבעת שווה פרוטה, שלא יהיה מצב שאחר כך היא יכולה לומר, שמע, אני חשבתי שאתה מביא לי טבעת ששווה 2 מיליון, תבית לי טבעת רק שווה 0.25 מיליון, לא על דעת זה התחתנתי איתך. אז אנחנו הולכים את הטבעת ואומרים לעדים, תשמעו, האם זה שווה פרוטה או לא, והיא מנומה הבאה שהיא לא יכולה לראות, אז היא לא יודעת את הטבעת, מעבר לזה שהעדים אמרו זה שווה פרוטה, היא לא יודעת, ואין לה מקום לטעון מעבר לזה. וזה דם שהצטרתי מאוד, הייתי מסדר קידושין אחד, אז ללבב את העניין, הוא פנה לעדים, אמרו, תראו איזה טבעת יפה, תראו, נכון זה יפה, נכון זה שווה פרוטה. נו, אתה עושה ההפך מתקנת חז"ל. הם אמרו, תאמר זה שווה פרוטה, אל תאמר מעבר לזה, שלא יהיה לה מקום לחשוב זה שווה הרבה. אם היא קדשת על דעת השווה פרוטה שבטבעת, ואני לימדתי את אשתי את הדין הזה לפני החתונה, אמרתי לה, תדעי, את מתקדשת לשווה פרוטה של הטבעת. כמה היא שווה? נו, מה שהיא עלתה, היא עלתה. אבל כל העניין שהנומת היא אהבה וכל זה, זה זה.
אני מקווה שלא הייתה לה הטבעת
של השקל והקניון.
שזו כמה שמעו.
אני גם מקווה. לא, לא. זה היה זהב אמיתי, אבל בכל זאת, תדעית כתשב שווה פרוטה.
טוב, אנחנו נוהגים גם לבחור ביחד את הבעת הזה.
מה?
היום האישה בוחרת את הבעת, אז היא יודעת מה אתה מביא לזה, לא משנה.
אוקיי.
אז לא צריך לעשות את הבעת. היא יודעת בדיוק כמה כסף היא הוציאה ממך.
לא, אני נתת לשתי לבחור, בתנאי שהמוכר לא אמר את המחיר. רציתי שהיא תבחר מה שהיא אוהבת, לא שהיא תרגיש מוגבלת לפי מחיר.
כל טבעת רשום למחיר.
לא, אז אני סיכמתי איתו מראש, כל מה שהוא מראה לנו לא יהיה ממחיר. לא, גם אני עשיתי את זה מבחינת שהיא תרגיש טוב לקחת מה שהיא אוהבת, אבל זה גם עוזר בקטע הזה, על דעת שווה פרוטה. אז היא לובשת הינומה וראשה פרוע, ולדעתי יש פה מקור למנהג ירושלים. מה זה ראשה פרוע? שמתחת לכיסוי ראש השער מגולה. מנהג ירושלים היה תמיד שאנשים לובשו שתי כיסויים, כל השער קבוץ בדבר אחד, איזשהו דבר שתופס את השער, ומעל לזה את הכובע, כאילו שני מכסים. זה שאנשים שאומרים לי מנהג ירושלים לעשות א' או ב' או ג', אני אומר להם, נשותיכם שמות שני כיסאי ראש? לא, הם לא עושים מנהג ירושלים. כמו אנשים כל דבר אוהבים למשוך ממנהג ירושלים. יש כל מיני דברים מנהג ירושלים. אז פה היא הלכה עם ראשה פרוע, זאת אומרת שמתחת לכיסוי השערות עוד יצאו. אז כתובתה 200, למרות אם יש עדים שמגבים אותה, שהיא הלכה בצורה שבתולה יוצאת לחתונה, אז אנחנו אומרים, הכתובה היא 200. תאים מדיק העדים, עלק העדים, לא, היא לא ידעה לא על העליונה. והמאי, למה היא לא יכולה לתבע אותו ל-200? למה לכך הרוב נשים, רוב נשים בתולות ניסות? אני לא יודע אם עדיין יש את הרוב הזה היום, לצערי הרב. אולי בציבור הדתי כן. אני אומר, אבל ברגע שבן אדם בא אליך מציבור שהוא לא דתי, לא חושב שיש את הרוב הזה. כן? אז למה לך
אחרות? לא בגילאים שנסיים היום.
כן, שמע, בציבור הדתי ודאי יש את הרוב הזה. כאילו, ודאי, אבל בציבור חוזרים בתשובה, דברים כאלה. טוב, אז בכל מקרה, הגמרא שואלת, למה לך אחר רוב נשים בתולות נישאות? אמר אבינה, משום דיקן המימר, רוב נשים בתולות נישאות ומיעוט אלמנות, וכל הנישאת בתולה יש לה הכל, וזו הועיל ואין לה כל, היא טועה לרובה. יש צד הפוך. מה, אם את היית בתולה, למה אף אחד לא יודע מזה? למה כל כך קשה לך להביא עדים שאת יצאת לחופה שלך עם ראש גלוי ומנומה? היא כל בתולות הניסות, כל הניסת בתולה, יש להן כל, כי כעדים מייבי, מדלת לכל סעד אישה כנינו. אני אומרת, רגע, אם זה דבר מוחלט, שכולם יודעים, אם היא יוצאת ככה, אז זה היה צריך בעצם לגבור על העדים. היה צריך להיות פה ראיה הפוכת, כדי כך שלא נקבל גם את העדות. אלא רוב הניסות בתולות יש להן כל.
איך זה ראיה אבל כל כך מובהקת?
שאלה מאוד טובה. מה?
מה הכוונה ראיה מובהקת? מאיפה זה ראי המובגת? כאילו מה, הבית דין מכיר, יודע על זה, מאיפה יודע?
לא יודע.
לא, כאילו, מה יותר טוב מיידים?
מה?
מה יותר טוב מיידים? זה שהיא אומרת את זה?
לא הבנתי, העדים אומרים שהיא בתולה.
נכון,
אבל אין אף אחד בעיר שיודע את זה.
למה? יש משהו יותר חזק מיידים, שלא היו צריכים בכלל עדים.
לא היינו צריכים, לא שלא היינו צריכים עדים, לא היינו מקבלים
עדים. לא היינו מקבלים עדים.
יש דבר שאתה אומר, שמע, המציאות היא כזו.
אבל לפי מה אתה קובע את המציאות שהיא כזאת? החתונה לא הייתה אתמול.
אני לא יודע, אין לי פשט פה. לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע לענות לך. אני בסוגיה הזו התקשיתי ולא מצאתי תשובה. אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע למה הגמרא מקבלת, כאילו... אני אומר, ברור, אני חשבתי כמוך, אולי זה אישה בת 90 שניתן מנה, ומי זוכר?
ואין מי שיעיד עליה.
כן, האמת, אני לא יודע, אולי אני לא מבין מעניין, אבל אפילו כשאני עד על הקידוש שלנו, הרבה פעמים חבר'ה לוקחים אותי להיות עד. אני חתום, אני לא זוכר אף אחת מהם, כלום. תשאלו אותי מי, יום אחרי, אני לא זוכר מה, אין לי מושג. לא יודע, לא יודע. תשאלו אותי כל דבר, אני לא יודע.
אם יגידו לך, התלמיד הזה שהתחתן, שהיית עד בחתונה שלו.
כן, נכון, אני לא יודע, אין לי מושג, מה?
לא יודע איך קוראים לה, אבל תדע שהוא התחתן עם בתולה לפי מה שאמרו לך אז.
אני שמץ של מושג, עד כדי כך שאני מגיע לשבע ברכות לפעמים אני צריך לשאול מי הקלה. לא יודע, אני הולך לומר מזל טוב.
כן, אבל אתה מכיר את הבחור, ואתה יודע שהוא התחתן נגיד עם בתולה. אם היית עד, אתה מוברר את זה, לא?
אני זוכר משהו. אני לא זוכר כלום, לא יודע. לא יודע, אני אומר לך באמת.
אתה לא יכול להעיד, אז היא לא יכולה גם להוציא את הכסף.
נכון.
יופי, אז מה אני יכול לסבור?
אני מסכים לך, אני לא יודע מה הכל, שהגמרא אומרת, אם אף אחד לא זוכר, אז אין כל. לא יודע, לא מבין את זה, אבל זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא פה מדגישה את הרוב שבדבר, לא את הכל. הגמרא אומרת, אם היה חזקה בעצם שכל מי שנישאת יש לה והיא אין לה, אז זה כבר חזקה נגד העדים. אני לא אקבל עדות נגד חזקה שיש לי פה. אני אומר, זה כל כך חזק שהעדים ודאי שקרנים. אלא צריך לומר שרוב הניסות בתולות יש להן קול. וזו, הואיל ואין לה קול, יתרה לרובה. כן? וזו, הואיל ואין לה קול, יתרה לרובה. אז זה לא הוכחה. פה יש לי מצד אחד רוב, מצד שני יש לי גם רוב שיש להן קול. אז מאחר ואין פה קול, אז הרוב הזה סותר את הרוב הזה, ומילא זה לא הוכחה שאני לא הולך אחרי רוב בממונות, כן?
זה דחינו, כדי שלישר דחינו.
שוב?
אז דחינו את הסוגיה הזאת.
אז דחינו מפה, אין לי הוכחה, נכון? הלאה, אומרת הגמרא, תשמע, המוכר עבד לחברו, ונמצא גנב, או קוביוסטוס, התברר שהוא אדם ש... קוביוסטוס זה גונב נפשות, אומר הרשב"ם, כן? עכשיו, תחשוב בליבך, מי נהפך להיות עבד? זה בן אדם שתפסו אותו על גנבות, תפסו אותו על סמים, תפסו אותו על מי יודע מה, אז הוא קנה את העבד, ונמצא שהוא קנה בו קוביוסטוס, ואז מה קורה? מגיעים אנשים שיש, מגיע המאפיה שיש להם חשבון איתו. העבד, העבד. הגיעו לשתי מזויין, או מוכתב למלכות, פתאום מגיעים
ישם,
או מגיעים המאפיה, והם באים ואומרים, תן לנו אותו, יש לנו חשבון איתו. אז הם לוקחים לו את העבד, אז הוא חוזר למוכר, הוא אומר, רגע, לא קניתי ממך עבד לדעת שהוא עד כדי כך מאפיונר. אומר לו, הרי שלך לפניך, המוכר יכול לומר לו, שמע, מה אתה רוצה? הנה עבד, מה, אני לוקח ממך את העבד? הנה עבד, לך תתעסק עם המאפיונרים. אומרת הגמרא, רישא מאי תימא. הגמרא אומרת, הרשב"ן פה היה לו גרסה אחרת. שוב, אנחנו לא הסברנו טוב את הברייתא. המוכר עבד לחברו וממצא גנב או קוביוסטוס הגיעו. אנחנו אומרים, זהו, קיבלת מה שקנית, נקודה. מה אם לסתים מזויין הוא מוכתב למלכות? אומר לו, הרי שלך לפניך. אז הוא אומר לו, חזרה, אין בעיה, קח אותו חזרה, תן לי את הכסף. הגמרא שואלת, כן, רישא מאי תימא, למה במקרה הראשון שנמצא גנב או קוביוסטוס, אז הוא לא יכול להחזיר לו את העבד, רק שיש לו עסק עם המאפיה והיסם שהם לוקחים לו אותו, רק אז הוא יכול לבוא בטענה. רישא מאי תימא, עליו משום דרובה הכי התניעו, האם זה לא בגלל שרוב הגנבים הם ככה, אז הוא לא יכול לטעון מקח טעות? כי שמע, קנית עבד, ידעת שאתה מקבל בן אדם שהגיע לעבדות איכשהו, אז בסדר, אז הוא גנב או קוביוסטוס, בעיה שלך. אומרת הגמרא, לא, כולו אחי, נו, זה לא רוב, זה חזקה. זה, כל הגנבים הם ככה. זה לא רוב.
אין פה רוב, זה מוחלט.
אין פה רוב, כן, זה מוחלט. זה לא כי במאמנות נלך אחרי הרוב, זה כי ברור שזה ככה.
אם קנית, זה לפי דעתך שהוא יהיה איזה פושע.
כן, על דעת הדעה, אחי. כן. רק רגע, אני גם צריך לשתות משהו, רגע.
אה, בסדר.
אני מדבר פה שלוש שעות ברצף. תודה לי, זה שתות. אומרת הגמרא, תשמע, שור שנגח את הפרה ונמצא, הוא ברא בצידה כשהוא גם מת, כן? אז היא הפילה את התינוק, ואינו יודע אם עד שלא נגחה ילדה, האם היא הפילה לפני הנגיחה או אם מי שנגחה ילדה. משלם, אז זה שור טעם, משלם חצי נזק לפרה ורבע לבלד. והמי, למה הוא משלם רבע לבלד? למה הניזוק לא יכול לטעון למעלך אחר רוב פרות? ורוב פרות מתעברות ויולדות, רוב נשים אין להם הפלות, נכון? שתדעו אבל שזה מיעוט משמעותי, הסטטיסטיקה נראה לי זה 1-4. רוב נשים לא מפילות, אבל 1-4 זה הפלה. זה מיעוט מצוי. אבל הוא אומר, הגמרא טוענת, בפרות, למה הוא לא יכול לטעון לו?
שמע,
רוב פרות מתעברות ליולדות, ואב עדיי מחמת נגיחה הפילה. אומרת הגמרא, הטה משום דמספקא לן. הספק שלנו הוא לא על הצעד שהפלה מי יודע מאיפה היא באה, אלא אני יודע שהיא באה מהנגיחה, השאלה היא האם היא באה מגרמה של הנגיחה או ישירות מהנגיחה. דיקה למימה מקמטה, יכול להיות שהוא בא לנגוח אותה מקדימה, כשהשור בא לנגוח, הוא בא במהירות מקדימה כדי לנגוח. הוא מביעתות הפילה, ואז היא ניסתה לברוח. לא משנה איפה הוא נגח אותה, אבל בשורה התחתונה,
היא
מהפחד, מביעתות, מהפחד הפילה, והיא כאן המימר, ואז זה גרמה, ואז הוא לא אחראי על זה לשלם חצי נזק, והיא כאן המימר, מאחורה, אתה הוא מנגח נגחה והפילה, והווה ממון המוטל בספק, כל הממון המוטל בספק, חולקין, זה משנה כמו סומכוס, שממון המוטל בספק חולקין. אז זה הטענה, אתה צודק, רוב לא מפילות. אבל פה יכול להיות שהיא פילה לא מהנגיחה עצמה, אלא מהפחד, וזה הספק שלי, ממילא בגלל זה אני לא יכול לגבות ממנו על העובר, יותר מרבע. הגיוני? אז שוב, אין לנו הוכחה מה יהיה ברוב בממון. למה קטנאי? בוא נאמר שהמחלוקת הזו, רב ושמואל, שרב אומר בממון אני הולך אחרי רוב, שמואל אומר בממון אתה לא הולך אחרי רוב, זה בעצם מחלוקת תנאים. כתוב במשנה, שור שהיה רואה ונמצא שור הרוג בצידו, איך הוא מת? נו, תולים בשכן הנחמד שלו. אף על פי שזה מנוגח וזה מועד לגח, זה מנושך וזה מועד לשוך, אין אומרים בידוע שזה נקחו וזה נשחו. ככה אתה נקמה אומר. הוא מועד. אבל אתה לא ראית. אז תנא קמא אומר, במצב שיש לך מועד, אתה לא תולה בו. רבחא אומר, גמל האוכר בין הגמלים. אם יש לי גמל שאני יודע שבין הגמלים הוא זה שתוקף, כן? האוכר, אומר הרבינו גרשום, מועד הוא לנשוך ולחרחר ולבעוט בין הגמלים. כן? אז הוא גמל שאני יודע שהוא בעייתי, הוא עושה בעיות. מה? אוקיי, ונמצא גמל הרוג בצידו בידוע שזה הרגו, אני כן תולה בהורג, אני כן תולה בגמל המועד. אז אולי זה המחלוקת. רווחה אומר אני הולך אחרי רוב, תנא קמא אומר אני לא הולך אחרי רוב בממון. סברו בני הישיבה יצאו מתוך נקודת הנחה דרובה וחזקה כהדד עינינו, שאין הבדל בין רוב לחזקה בעניין הזה. אם אני הולך אחרי חזקה בממון, אני גם הולך אחרי רוב. ואז בלי מרב דאמר קרבחה ושמוד אמר כתנא קמא. אמר לך רב, ענה דאמרי אפילו תנא קמא. גם תנא קמא מסכים איתי שהולכים אחרי רוב. עד כאן לא קאמרי תנא קמא הטעם, אלא דלא אזין בת החזקה. תנא קמא, מתי הוא אומר, אתה לא יכול להוציא ממנו כסף בממון, כי זה סך כל חזקה. אבל בת ערובה אז לינן, רוב זה יותר חזק מחזקה. אז תנא קמא היה מסכים איתי ברוב. הסיבה היחידה שהם חולקים זה בחזקה. ושמואל אמר לך, ענה דאמרי אפילו לרווחה. עד כאן לא קמא רווחה הטעם, אלא דאז לינן בת החזקה. דהו גופי מוחזק. בחזקה זה אישי. זה לא רוב שבעולם. אני אומר רוב שהוא לא קשור למקרה הזה, זה שרוב קונים ככה, רוב קונים ככה, לא מעניין אותי במחר האישי שלי. אבל חזקה זה יותר אישי. השור הזה הוא מוחזק. מתי רווחה אומר לי אני מחייב את בעל הגמל לשלם? כי הגמל הזה הוא מוחזק להזיק לגמלים אחרים. אז חזקה, יש לי חזקה אישית במקרה הזה. אז בחזקה, למרות שכללית הוא מסכים עם רב, שרוב יותר חזק מחזקה, אבל בנקודה הזו החזקה יותר חזקה מרוב, שבמקרה הזה החזקה היא אישית, הגמל הזה יש עליו חזקה. במחר הזה מי אמר לי מה, מה, מה כוונת המוכר והקונה? זה שרוב קונים הם ככה לא משפיע על המחר הזה. אז בממון אני לא הולך אחרי רוב. אבל אחרי חזקה של הגמל הזה אני כן אלך, זה למה שרווחה מחייב אותו כסף. אז אפילו רווחה מסכים איתי, אבל בתרובה לא אזלינן, תשמע. עוד הוכחה, אז אין לנו הוכחה מהמקרה הזה, אבל יש לנו הגדרה מאוד מעניינת, שרוב יותר חזק מחזקה, וחזקה של גופו אולי יש בצד שיותר חזקה מרוב דאלמה. הגדרות פשוט בלומדס. אומרת הגמרא, תשמע, המוכר פירות לחברו, וזרן ולא צמחו, וזה למה שהבאנו את כל הסוגיה הזו בעצם, כי ההוכחה הסופית תהיה מהמשנה שלנו. הוא מכר לו פירות וזרן ולא צמחו, ואפילו זרע פשנן אינו חייב באחיותן. אז עכשיו זה היה תנא קמא. אפילו זרע פשתן, שעל פי רוב אנשים זורים ולא אוכלים, הוא לא חייב לשלם לו עליו. מאי אפילו לה... מאי אפילו? מה הפשט? אפילו זרע פשתן. לאו אפילו זרע פשתן, דרובה לזריעה זה אבני. ואפילו אחי לא אזנינן בת הרובה. ואז יצא שהסתם משנה, תנא קמא של המשנה שלנו, יהיה כשיטת שמואל, שאני לא הולך אחרי רוב מממונות. המשנה הרי אומרת, אפילו זרע פשתן שרוב אנשים לא קונים ולא מוכרים לצורך אכילה, למרות שהרוב קונה לזריעה וזה לא ראוי לזריעה, זה לא מקח טעות. כן? אז זאת אומרת, למרות שיש לי רוב נגדו, אני לא הולך עם הרוב בממונות. לכאורה עשתה משנה כמו שמואל, אומרת הגמרא, אתה צודק, תנאי. אבל רב, אני יכול לומר רב תנא ופליג, אבל אני אמצא תנא, שיטה בתנאים שהיא כרב. אז עכשיו רגע, לא רק שיש לי את שיטת שמואל, שאני לא הולך אחרי רוב בממונות, והלכה כשמואל בממונות, יש לי אפילו סתם משנה שהיא כשמואל, שאני לא הולך אחרי רוב בממונות. אז יש לי שתי כוחות לפסוק עכשיו שלא הולכים אחרי רוב בממונות, נכון? א', זה שיטת שמואל, ב', זה סתם משנה. תנאי אומרת הגמרא, דתניא, יש לי ברייתא שהיא תמיד יותר חלשה ממשנה. אפילו אם יהיה לי סתם את הברייתא, סתם את המשנה יגבור. כן? דתניא, ברייתא אומר, המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו. זרוני גינה שאינה נחלין, חייב באחיותן. זרע פשטן אינו חייב באחיותן. אז זה כמו המשנה שלנו. הסתמא דברייתא זה כמו סתמא דמשנה. אבל בברייתא יש לי דעה חולקת, דעה מאוד חזקה, אז רבי יוסי אומר, נותן לו דמי זרע פשטן, אני כן הולך אחרי רוב. אני אומר, רוב האנשים שקונים פשטן זה לצורך זריעה, אם הזריעה שלך לא ראויה לזריעה, צריך לשלם, הולכים אחרי רוב. אמרו לו, אז באו עוד קבוצה של תנאים, חלקו על רבי יוסי, ואמרו לו, הרבה לוקחים אותו לדברים אחרים. אתה צודק שרוב הפשטן שבעולם זה לא לאכילה. אתה צודק מבחינת שאני מוכר 10 קור פשטן, רוב 10 קור האלה אולי הם לצורך זריעה. אבל רוב הקונים זה לאו דווקא לצורך זריעה. אם אני מסתכל לאנשים הקונים, תחשוב כמה אנשים נכנסים לחנות הומיאופתית וקונים פשטן לצורך אכילה. אז נכון, הוא, האם אני מסתכל עליו, שמע, הוא קנה פשטן, רוב הפשטן בעולם נמכר לצורך זריעה, אני אומר, רגע, רוב הקונים אבל, אולי כן קונים לצורך אכילה. כמה אנשים קונים לזריעה? יש לך 10,000 אנשים שזורים פשטן. יש לך מיליון איש שקונים פשטן כמויות יותר קטנות, אבל לצורך אכילה. אוקיי, נקודה חשובה, אתה צודק, זה כבר שאלה אחרת. למה אני לא מסתכל, למה זה לא מוכר? אולי הוא קונה בשביל חנות הומיאופתית. אומרת הגמרא, אז אמרו לו, הם טענו לו, הרבה לוקחים, אם אני מסתכל על הכמות קונים, הרבה לוקחים אותו לדברים אחרים. מן טענה, אז איזה טענה יחלוק על המשנה שלנו? אילם רבי יוסי, ואמרו לו, זה יכול להיות כל אחד מהם, כי הרי בעצם אמרו לו, לא חולקים על הסברה של רבי יוסי של לך אחרי הרוב בממון. הם רק טוענים, תסתכל על הרוב בזווית אחרת. כי שניהם תאווה היו בת ערובה אזלה. מה רזל בת ערובה דאינשי, ומה רזל בת ערובה דזריה. אז שניהם אומרים לך אחרי רוב, גם רבי יוסי, גם אמרו לו. אבל שניהם, אחד אומר תסתכל על רוב הפשטן, אחד אומר תסתכל על רוב הקונים. אבל ממן כששניהם מסכימים שבממון הלך אחרי הרוב, אז רב יכול להיות כמו אחד בשתי השיטות האלה. או אמרו לו, או רבי יוסי, לא משנה. אלא, איתה נקמה ורבי יוסי, ישנו מחלוקת תנאים, האם הולכים אחרי ממון ברוב, בין תנקמה ורבי יוסי, איתה נקמה ואמרו לו, יש לי פה מחלוקת תנאים, האם בממון אני הולך אחרי הרוב, יש לי רבי יוסי ואמרו לו שסוברים שכן, יש לי תנקמה שאומר שלא, יש לי מחלוקת תנאים, ורב ילך כמו השיטה שאומרת, שולחים בממון אחרי רוב, או רבי יוסי או אמרו לו. תנו רבנן. מה הוא נותן לו? אנחנו אמרנו שכשמתבטל המקח, אז אם הוא מכר לו, לדוגמה, זרעוני גינה, שוודאי שהוא קנה אותם לזריעה, זה לא רואי לאכילה, ואז זה לא רואי לזריעה, אז זה מקח טעות, אז הוא מחזיר לו את הזרעוני גינה, והוא מחזיר לו את הכסף. אז כשהוא מחזיר לו את הזרעוני גינה, היה פה מקח טעות, מה הוא נותן לו? דמי זרע ולא הוצאה. האם הוא אומר, שמע, אוקיי, תחזיר את הזרע, אני אשלם לה, אחזיר לך את הכסף. ויש אומרים, אף הוצאה, הוא צריך לשלם לו, שמע, אני לקחתי פועלים, אני חרשתי, עד שיתברר לי בכלל שהזרע הזה לא עובד, אני הוצאתי כסף הזה. יש אומרים, אומרים, הוא חייב לו גם את הכסף הזה. מה יש אומרים? אמר רב חיסדא, רבן שמעון בן גמליאלי. יש אומרים שאומרים שכשהיה מקח טעות אתה צריך לשלם לו גם את הנזק הנגרם, ההוצאה, זה רשב"ג. היי רבן שמעון בן גמליאל. פה אנחנו עברנו נושא בעצם. עכשיו אנחנו עברנו לסיפה של המשנה, שבסוף המשנה אנחנו אמרנו שאם הוא מכר לו זרע פשטן, תנא קמא אומר, הוא לא חייב באחריותן, כי אולי קנית לו אוכל. למרות שזרע פשטן רוב הקונים זה לצורך זריעה, אבל אני לא אומר זה מקח טעות, כי אני לא הולך אחרי רוב בממון, אנחנו הולכים כמו שמואל, תנא קמא הוא כמו שמואל, לא הולכים אחרי רוב בממון, ממילא המוכר יכול לטעון, אולי קנית לאכילה, אולי קנית להומיאופתיה, לא מעניין אותי, אתה, זה לא רואי לזריעה, זה בעיה שלך. יש מיעוט שאוכלים, אבל זרעוני גינה, אומר רבן שמעון בן גמליאל, חייב לשלם. אז עכשיו על הרשב"ג הזה בעצם מתמקדת המשך הסוגיה עד המשנה. אז סוף המשנה. אז עכשיו אמרנו שכשהוא צריך לשלם לו על הזרעוני גינה, האם הוא צריך לשלם לו על ההוצאה? תנא קמא בברייתא אמר לא, ויש אומרים אמר שכן. כמו מי הולך היש אומרים? אומר רב חיסדא כמו רשב"ג. שואלת הגמרא, היי רבן שמעון בן גמליאל, אילה אם הרבן שמעון בן גמליאל דמיתין של המשנה שלנו תתנן, שהרי במשנה כתוב המוכר פירות לחברו וזרן ולא צמחו, ואפילו זרע פשטן אינו חייב באחריותן. נקודה. זה מה שכתוב במשנה שלנו. אנחנו נדייק, אפשר לקרוא את הסוגיים כי זה הדיוק, שתנא קמא סובר מתי אני לא חייב באחריותן? דווקא כי זרע פשטן. הזרעוני גינה לפי תנא קמא שאינה נאכלים חייב באחריותן. עם הסיפה. אז על מה רשב"ג בעצם בא לחלוק? הרי רשב"ג אומר זרעוני גינה שאינה נאכלים חייב באחריותן. תנא קמא נמי אחי קמא. הרי תנא קמא בעצם לא אמר שום דבר שונה. מה רשב"ג בא לחלוק? הרי תנא קמא אמר זרע פשטן הוא דאינו חייב באחריותן. הזרעוני גינה נדייק מתנא קמא שאינה נאכלים חייב באחריותן. אז על מה רשב"ג חולק? אתם זוכרים כשקראנו את המשנה כבר דייקנו את זה. מה רשב"ג בעצם בא לחלוק? אלא לאו, צריך לומר שהחילוק ביניהם זה הוצאה עיקה ביניהו. מר סבר דמי זרע ומר סבר הפוצה. נאמר שהמחלוקת תנא קמא ורשב"ג זה האם אני צריך לשלם לו גם את ההוצאות שהוא הוציא כשהוא זרע את הזרעוני גינה שאינה נאכלים. ואז יצא שהשאלה, המחלוקת בברייתא תנא קמא ויש אומרים האם הוא צריך לשלם דמי הוצאה, יהיה מחלוקת תנא קמא ורשב"ג במשנה שלנו. ממאי דילמה איפכא, מי אמר לך, מי המחמיר? הרי בעצם אף אחד לא אמר לך, רשב"ג אומר תשלם, תנא קמא מדויק תשלם. אז עכשיו מי מחמיר בין השניים? מי אמר לך שרשב"ג הוא זה שסובר שתשלם גם את הדמי הוצאה? רשב"ג לא אמר שום דבר לא הוצאה, הוא אמר זה עונה גינה תשלם, תנא קמא מדויק זה עונה גינה תשלם. מי אמר לך מי המחמיר בין השניים? אומר לנו פה הגמרא נקודה שתוספות מצטט בהרבה מקומות בש"ס, הנקודה הזו היא כלל לכל הש"ס. הלא קשה, כל תנא בתרא לתפויי מילתא קאתי, התנא הבא בא להוסיף. אז אם אני צריך לבחור, אני לא יודע מי אומר שהוא צריך לשלם גם את ההוצאה ומי אומר לא, אני אומר התנא יותר מאוחר במשנה בא להוסיף, תשלם גם את הדמי הוצאה. השורה הזו בגמרא מצוטטת בתוספות לאורך כל הש"ס. צריך לזכור את הכלל הזה, תוספות נוקט את זה ככלל בכל הש"ס. תנא בתרא לתפויי עתה. השיטה השנייה במשנה זה תוספות בבמי מדליקין, זה ככה תוספות מכריע במשנה הראשונה בבמי מדליקין. איך אני יודע מי טוב, נעזוב. למעשה זה כלל בכל הש"ס. סתם תנא בתרא לתפויי עתה. הדעה השנייה המאוחרת במשנה באה להוסיף על הדעה שקדמה לה. רבי כשהוא סידר את המשנה סידר את זה בצורה כזו שהתנא היותר מאוחר הוא בא להוסיף על התנא שקדמה. חבר'ה ברור? אוקיי. אז בגלל זה יצאנו מתוך נקודת הנחה שרבי רשב"ג בא להוסיף שלשלם גם כן את דמי ההוצאה. אומרת הגמרא דיחוי מאוד מסובך. הבנו את המשנה טוב, נכון? ודילמה, אולי נסביר את המשנה צורה אחרת. כולה רשב"גי. כלומר שכל המשנה היא רשב"ג וחיסורי מחסרה הכי קטני. ובעצם כל המשנה היא רשב"ג, נעשה חיסורי מחסרה. שבעצם, זה מאוד מסתדר, אין בעיה. הרי כל השאלה שלנו הייתה, הם לא חולקים. אז בעצם, תעשה בסדר, הם לא חולקים, זה הכל רשב"ג. זה התשובה של הגמרא. אבל היה לנו פשט, בלי חיסורי מחסרה. החיסרון בפשט הזה זה שאנו צריכים להוסיף נקודת מחלוקת שלא מופיעה במשנה. אז איזה יותר דחוק לעשות חיסורי מחסרה או הפשט הקודם שהיה לנו? אז זה מה שהגמרא אומר, מי אמר אולי חיסורי מחסרה לא כל כך דחוק? ופה יש רשב"ם מאוד חשוב. אומר הרשב"ם, קודם כל בואו נחזור שנייה להלא קשה, כי זה גם רשב"ם חשוב. הלא קשה, אם אין קושיה אחרת זו אינה קשה. כן? מה פירוש המילה הלא קשה? אם כל מה שמפריע לך זה זה, אז אין, זה לא קשה. מוסיף הרשב"ם, ויש רש"י בכמה מקומות שמסביר בדיוק כמו הרשב"ם הזה, וכל היכא דאיכא פירכא אחריתי כאמר גמרא הלא קשה. כשאנחנו נתקלים בגמרא בלשון הלא קשה, הגמרא אומרת יש משהו אחר שצריך להפריע לך, נכון. אם אין לך משהו אחר שמפריע לך, זה לא קשה, אבל צריך להפריע לך משהו אחר. יש פה נקודה אחרת שאמרה להפריע לך. לפעמים הגמרא טורחת להסביר מה זה, לפעמים לא. אנחנו פה, הגמרא לא הסבירה לנו מה קשה. אבל אנחנו רואים ממהלך הגמרא שהגמרא לא אהבה את התשובה. הגמרא אומרת, לא קשה, ואז אומרת, אבל דין מה, בוא נלך לתרוץ אחר. אז אנחנו רואים בעוד פשוט מה קשה לגמרא פה, מה הקושיה האחרת. אבל תמיד כשנתקלים בהלא קשה בשעס, צריך לזכור את הרשב"ם הזה. שבעצם משהו פה לא אמור להסתדר לי. לפעמים אין לנו מספיק ידע מהשס לדעת מה לא אמור להסתדר לי. אבל הרשב"ם הזה הוא לכל השס. אומרת הגמרא, וחיסוי מאחסרה, בוא נראה את הרשב"ם פה. אין זה תירוץ דחוק. אז קודם כל אנחנו יודעים עכשיו מה הרשב"ם הזה כלל. חיסוי מאחסרה זה תירוץ דחוק. ידענו את זה, אבל רואים את זה שוב. החיסוי מאחסרה הזה הוא לא כל כך דחוק. ואנחנו כבר הסברנו למה, נכון? בוא נקרא הלאה. דטוב לנו לחסרה מעט כדרך משנה שמדברת בקוצר, ולא נימה יציאה איכה ביניו, דהלא משמע ממניתין מידי. זה מה שהסברנו, אני לא המצאתי את זה, זה מהרשב"ם הזה הוצאתי את זה. הרי אנחנו עושים מחלוקת שאין לה שום בסיס במשנה. אנחנו מוסיפים נקודה שאין לה יסוד במשנה. אלא על ידי דוחה דמשמע דרשב"ג היינו תיינה קמה, והילקח טוב לפרש דקולה רשב"גי כדמשמע מניתין דרשב"ג היינו תיינה קמה. ונראה בעיניי דהכי גרסינן ודילמה כולה רשב"גי והכי כמר. שימו לב, הרשב"ם פה מוציא את המילים חסוי מחסרה והכי כמר, וזה בדיוק כמו הריטב"א שאנחנו כל הזמן מצטטים, שהכי כמר זה מעין חסוי מחסרה. הוא עושה את אותו דבר כמו הגמרא, הוא רק אומר, אני לא צריך, זה לא כל כך דחוק, אני לא צריך להוסיף מילים. זה כאילו כתוב המילים. תמיד חיסוי מחסרה זה עם המילים הכי כמה. אבל פה אפשר לומר הכי כמה בלי החיסוי מחסרה, וזה באמת מסתדר טוב במשנה שלנו. אז כל זה הרשב"ם בעצם לשיטת הריטב"א בחיסוי מחסרה. כן? בהכי כמה, לא בחיסוי מחסרה. אוקיי, בואו ננסה לסיים מהר את העמוד. חזרה לגמרא, אולי נעשה חיסוי מחסרה במשנה והכי קטני. המוכר פירות לחברו וזרן ולא צמחו, אפילו זרע פשטן, אינו חייב באחריותן, דברי רשב"ג. זה פשט במשנה, שרשב"ג אומר, דווקא זרעוני גינה שאינה נחלין, חייב באחריותן. וזה הפשט שבאמת מסתדר במשנה. אז עכשיו בוא נחזור, רגע, מה היה לנו? היה לנו בעצם מחלוקת בברייתא. האם צריך לשלם דמי הוצאה או לא? בא רב חיסדא ואמר, היש אומרים שאומר שצריך לשלם דמי הוצאה זה רשב"ג. שאלנו איזה רשב"ג? לפי התירוץ הראשון, רשב"ג של המשנה שלנו. דחינו את התירוץ הראשון, אמרנו דילמה, אולי בעצם זה לא פשט במשנה, אולי בעצם כל המשנה היא רשב"ג. אז עכשיו אנחנו חוזרים לרב חיסדא, הרי רב חיסדא אמרנו בברייתא, שהיש אומרים שאומרים שאתה צריך לשלם את ההוצאה על מקח טעות, לא מספיק להשלים את הכסף, אתה צריך גם לשלם את ההפסדים שלו. כן? זה שיטת רשב"ג. אז איזה רשב"ג? אם זה לא המשנה שלנו, צריך למצוא רשב"ג אחר. אלא רבן שמעון בן גמליאל דתניא, כתוב בברייתא, המוליך חיטין לטחון ולא לטטן ועשה נסובין. הוא לא התכונן לטחינה כמו שצריך. לא, יש ברירה שנקראת לטיטה שעושים לפני התחינה, ואז יוצא לך חיטין יותר נקיות, כן? ועשה נסובין, אז ממילא הוא עשה לו קמח מלא, הוא עשה לו קמח לא טוב, או מורסן קמח לנחתום, אם הוא נתן קמח לנחתום לאפות ואפאו פת נפילין, הוא עשה פת לא טובה, פת שלא מחזיקה את הצורה של עצמה. בהמה לטבח, הוא הביא את הבהמה לטבח לשחוט וניבלה, הוא לא עשה שחיטה טובה, חייב, צריך לשלם על כל אלה, מפני שהוא כנושא שכר, הוא מקבל תשלומים. הוא נתן לו את הדברים האלה והוא משלם לו על זה. אז ממילא הוא חייב באחריות את הדברים האלה. רשב"ג אומר, נותן לו דמי בושתו ודמי בושת עורכיו. הרי הוא הזמין אנשים לאכול בסעודה, והוא צריך לשלם לו גם על הבושה שנגרם לו עכשיו באמצע סעודה שאין לו את האוכל שהוא ציפה. וכן היה רשב"ג אומר, מנהג גדול היה בירושלים המוסר.
זה כולל השכר, כאילו, משהו אחר? או רק בוסטוב?
לא, 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 לא.
פלוס.
כן. חוץ מהכסף שהוא משלם לו, שהוא הפסיד אותו, הוא גם צריך לשלם לו על הבושה. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, מנהג גדול היה בירושלים, המוסר סעודה לחברו וקלקלה, אם הוא נתן לו אחריות, הוא לקח לו קייטרינג, והוא הרס את הסעודה, נותן לו דמי בושתו ודמי בושתו חף. עוד מנהג גדול היה בירושלים, עכשיו רגע, לפני העוד מנהג גדול, אז זה רשב"ג שלנו. שאתה צריך שלהם לא רק על המקח טעות, אתה צריך שלהם גם על הנגרם מזה. עוד מנהג גדול היה בירושלים, מפה פרוסה על גבי הפתח, כל זמן שמפה פרוסה, אורחים נכנסים, נסתלקה המפה, אין האורחים נסתקים, זה אומר שהסעודה התחילה, וכך האורחים לא צריכים להיכנס ולהתבייש, הם באים באמצע הסעודה, הם יודעים שכל עוד שזה שם, אפשר להיכנס להצטרף לסעודה, ברגע שזה הלך, לא צריך לדפוק ולהפריע, אוי חבל, חשבתי שעוד התחלתם, זה חשך לאנשים את הבושה הזו, וזה גם הראה לאנשים שהם בעצם מוזמנים. ובעצם הלשון הזה מופיע בתוספתא בברכות, ושם הלשון זה עניים נכנסים. ולפי הבנת הרשב"ם פה זה גם כן משמע, שזה תקנה בעצם לטובת התחלת הסעודה, שאנשים ידעו שאתה מקבל אורחים, שמי שרעב יכול להצטרף לך לסעודה, לא מצד הבושה. היו פורסים על הפתח מפה, רואים את המפה, זה אומר הוא אוכל סעודה עכשיו והוא מקבל אורחים. אז הדרך טובה לעזור לאנשים שצריכים מקום לאכול, הם יכולים להיכנס. התקנה היא לא מצד כשהיו מסירים את המפה, כמו מצד כשהיו מניחים את המפה, שמי שהיה רעב ידע שהוא יכול לבוא אליך לאכול. ברוך השם, הספקנו שני דף היום.